שהוא מתחיל פה לפרוס את הדברים שלו עצמם, לאט לאט. עכשיו באמת יגיע להערה המרכזית שהוא רוצה להעיר. ועל ביאור עניין מצווה זו, נאמר על מצוות ייחוד השם, מצאנו עוד ציווי אחד בתורה. וידעת היום והשיבותי אל יבביך כי השם הוא אלוקים השמיים ימה ועל ארץ מתחת עינות. והרמב״ם לא מנה זו מצוות עשה מיוחדת. יראה דסבור שזו הוספת מצווה על אמונת האלוקות או הייחוד. מרבנו יונה בשערי תשובה כתב שזה מצוות עשה להתבונן גדולתו יתברך. מחובות הלבבות כתב שזה ציווי על חובת עיון באמונת הייחוד על דרך עיון השכל, לא באמונה שמעית לבד. אז רב צדוק אומר, יש מצווה שהיא הרחבה של מצוות ייחוד השם, שזה בידת היום, השבותה אל אביך כי השם אלוקים השמיים בעל הארץ מתחת עינות. באמת זה לא מצווה ממש בפני עצמה, אבל זה ביאור של מצווה זו. הוא אומר ששני הראשונים אמרו, אחד אמר שזה גדולתו יתברך, נתבונן בגדולתו, ואחד אמר נתבונן בדרך השכל ולא רק לסמוך על האמונה. ודברי שני החכמים האלו בצורפם יחד אמת. לא כמו שחשב בעל חובות הלבבות שעיון זהו החקירה להוכיח מדרך השכל הפילוסופי, אמיתות האלוקות ואמיתות ייחודו, עד שיוכל להוכיחו גם לעיני העמים מזולת ציווי התורה, אין שם מעורך. וזה ודאי לא צורך למאמיני התורה. אם כן, למה הוא צריכו התורה לצוות לנו זה, אנוכי השם, שמע ישראל. מבואר שהיא המלמדת אותנו להאמין, להאמין זה. וכל אמונת ישראל בשעת מתן תורה מכונה בכל מקום בכתוב בלשון ראייה, שהיו רואים אמיתותו בין השכל קריאת הנביאים, כדרך שהיית ראתה שפחה וכו'. וראיית יחזקאל הוא מעשה מרכבה. כן, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל. ומה יחזקאל ראה? מעשה המרכבה. אז זה מה שהשפחה ראתה. אומר רב צדוק, המצווה שהתורה צוותה עלינו, זה לא שנשכיל בדרך השכל, בהשכלות פילוסופיות, להאמין בייחוד השם. אלא שנשיג את מה שהתורה גילתה לנו, שזה מה שראינו בהר סיני. בהר סיני לא ראינו השכלות, אלא ראינו מעשה מרכבה. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל. אני אסביר. הוא כבר מפורסם אצל כל ישראל דברי חז"ל וכל קדושים וחכמי האמת יעני מעשה מרכבה מהם. ואין צורך להשיב כאן על דברי המתפלספים הקדמונים בפירוש מעשה מרכבה, גם כן בהשגת חקירות הפילוסופיים וחוכמת הטבע שלאחר הטבע. כן, הרמב״ם נזכיר אותו בהמשך, אומר שמעשה בראשית זה חוכמת הטבע, שמתוך זה אתה מכיר את השם, ומעשה מרכבה זה החוכמה של מעבר לטבע, מה שקרוי בלשון לז, מטאפיזיקה. אומר, זה לא נכון, שכבר תמו עליהם חכמי הדורות. דעים כן, כבר נגלו לקטני אומות העולם המסתכלים מספרי חכמיהם, יותר ממה שנתגלה לגדוני הנביאים ברמזים וחידות. כן, ככה יצא. שהם כבר יודעים את מה שאצלנו זה רק ברמז וחידה. זו מטענה גדולה על הרמב״ם. ונחזור אל הטענה, ננסה קצת להגן על הרמב״ם, כי הוא יחזור עליה בעוד זין שוב. ואין צורך להעריך מזה לקשרי ישראל עתה, שנתפרסמה חוכמת האמת בעולם. מוסכם לפי כל חכמי ישראל האמיתים, יכול להחופר בה, ומכלל האפיקורסים, כמו שהתבר מצוות אות אסור, כמו שכתוב בתשובות הבאה הישנות, למליג על דברי חכמים, מדבר דוש על חוכמת הקבלה, שמקור התורה ועיקרה וכולה יראת שמיים, פשיטה שאין לך מזלזל בדברי חכמים גדול מזה שחייב נדוי. אין שם. הערנו פעם שעברה את הדבר הזה שהראיה שהוא רוצה להביא לאמיתות חוכמת הקבלה זה מתשובות של הבך. זאת אומרת שיש מספיק ספרים אחרים שאומרים את זה, אבל שכאילו המקום שהוא מדבר בו זה הניגלה. אז זה, עם זה הוא משתמש. אפשר להביא מהזוהר, אפשר להביא מהארי, אפשר להביא מאוד. לא. דיברנו על זה. ועל ידי השגת מעשה בראשית ומעשה מרכבה בדרך המקובל, כלומר בדרך של המקובלים, הוא הראייה שרואה בעין שכלו בבירור שאין אחריו בירור שהוא כן, כאילו רואה בחוש. ואינו בא על ידי עיון מחקרי, רק על ידי זיקור חלב לבד, שזו עיקר תנאי הנבואה. אבל החוכמה הוא דבר נטפל, שאמרו זל שאין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר. מבואר שאין החוכמה גורמת הנבואה, רק תנאי נטפל לנביא כמו הגבורה והשירות. אבל עיקר הנבואה שהיא הראייה בעין השכל, האמת לאמיתו, הוא רק על ידי זו חלב. מדבר זה זכו לו כל ישראל בשעת מתן תורה. עד שאמרו זל, שיוחרות מיצר רע. ובזה זכו לראייה והשגת אמיתות מציאותו, מה שלא השיג כל נביא. עוד משפט אחד, ומאותו המעמד ואילך נמשכה אמונתנו הקבועה וקיימת באמיתות מציאותו ואחדותו, שנתברר לאבותינו דרך ראייה כאין ראייה חושית, ואין צריך לראיית שכלית כלל, ואין צריך לראיית שכלית כלל, אלא למכחישי התורה. זה כאילו לחזור לנקודה שעלתה פה בלימוד ביחד בשבוע שעבר, אנחנו רצינו לטעון, אני אתכנס לשתי נקודות. האחד ששאל, כבר היינו בחוץ, רק להעיר שבחוץ שנמצאים לפחות בחורף, אז קשה לי לענות ביישוב הדעת שנמצאים בחוץ לבניין, אבל פה אפשר. אז בכל אופן, אחת השאלות הייתה על שמות השם. לפי התפיסה שכל אלוקות, מה המשמעות של שם הוויה, שם אלוקים? ונבין שהשאלה הייתה, שאם הכל אלוקות, אז מה המשמעות של שמות? אז נגיד שיש בזה כמה מדרגות. יש בחינה באמת שהכל כביכול בטל, ואז באמת לך דומיית תהילה. שבאמת אפילו השמות לא מצליחים, אין להם משמעות שם. מדרגה מאוד עליונה, מדרגה שהיא לא מדרגה של החיים שלנו. אבל יש בחינה כזאת. שאז הבחינה של הדומיה. אליהו הנביא, שנגלה אליו השם, כל דממה דקה. יותר אולי מכל הגילויים האחרים, שמוודאי מבטאים רעש, אש ורוח, מבטאים כל מיני השגות עליונות, לא סתם. אבל מעל זה יש כל דממה דקה. אבל אנחנו, המציאות שלנו, כמו שנבראנו, כמו שהקדוש ברוך הוא רצה שנברא, יש לנו כמובן את העניין של השמות, והקרא אדם שמות. אני אקרא אברהם בשם השם. ושם הוויה ושם אלוקים אפשר להגיד שהם גוף המבטאים את שתי המדרגות שאנחנו מדברים עליהם. אני חושב שבתניה זה מופיע. ושם אלוקים זה המציאות, התפיסה הפשוטה של מציאות של העולם. שיש מציאות ויש אלוקים שמנהל את העולם. זה אולי משהו יקרה בהמשך מעשה בראשית. אולי. ככה זה גם בתורה. שבמעשה בראשית כפשוטו מוזכר שם אלוקים. ושם הוויה זה כבר מציאות שרואים יש כל העולם בטל אלוקות. לפחות במדרגה הזאת שהזכרנו שזה כמו נשמה וגוף. שכל הזמן מהווה את העולם. זה שם הוויה. וזה השם שהם גם ממנו הניסים. כי כיוון שהוא מהווה כל הזמן את העולם, אז זה פשוט, יש אפשר גם לשנות את הטבע. זה מה שהתגלה ביציאת מצרים יותר מאשר ממאה אבות. אז כך אפשר לומר בעניין הזה של השמה. והנה חנה משהו, אני חושב שזה גם יחזור פה בהמשך. עוד הערה שאמרנו, זו הייתה הערה עיקרית שאמרנו, אני רוצה ככה להוסיף לה, שום נדבר פה על הצורך לראות בעין השכל את מה? את זה שהכל אלוקות, שאין עוד מלבדו. והתאמצנו לטעון שהאין עוד מלבדו, זה לא הכוונה לחשוב שמה שאנחנו רואים לא קיים. למרות שראיתי שיש פה איזה לשון כזאת בהמשך. אבל לא זה העניין העיקרי. לחשוב שמה שאנחנו רואים לא קיים. והערנו על זה כמה נקודות. נקודה אחת, שאם זה העמל, זה נגד הפסוק לא בשמיים. כי זה יותר קשה לקיים את זה מאשר לטפס לשמיים. ואני זכר שהרב באורות הקודש מדבר על זה. לחשוב שמה שאנחנו רואים זה לא, זה איזה מין, הכרח לחשוב ככה, אז אולי היינו מתאמצים, אבל למה שהתורה תצווה אותנו דבר כזה, שהוא ללכת נגד כל המציאות הפשוטה שאנחנו חיים בה. התורה אמרה, בפי חל ובחל לעשותו. ולא רק זה, וגם יאמר תכף שכל התורה והמצוות הם דווקא על פי ההסתכלות הרגילה, החושית. כל דיני חושל משפט וכו'. הכל הוא קשור להופעה של המציאות כמו שאנחנו מכירים אותה. אבל יותר מזה, וזה לדקת במשפטים שהוא כותב כאן, שאם זה היה רק עניין של להבין שכל העולם כאילו בעצם איננו ויש רק אלוקות, אני חושב שעיקר עבודה הייתה מין עבודה של תרגול שכלי כזה, מין סוג של הפשטה. צריך בזה כושר הפשטה. זה לא קל. כן. לתפוס משהו שעומד מאחורי הדברים, משהו שלא רואים אותו ממש. לתפוס שהכל הוא אין, זה הכי קשה אולי. אבל הכוח צריך בשביל זה, זה כושר הפשטה. ומה לזה ולכל עבודת השם שלנו? הוא אומר, איך זכו בני ישראל למעמד הר סיני? הם לא שמעו, איך זכו לגילוי שכינה של מעמד הר סיני? לא שמעו שיעור פילוסופיה, אמרו להם, תעשו דמיון מודרך, או לא יודע, זה תרגיל אחר, מה שאתם רואים, איננו. הוא אומר, חירות מיצר הרע. זה העניין, תיקון המידות, תיקון המעשים, תיקון המידות, עד ידי תיקון הלב, כמו שהם עושים תשרים במידת הנקיות, שממש, ממש אדם, כל הרצון שלו לקדושה. בכלל לא העבודה שהיא בתחום של של התפיסה, החושית או השכלית. לא בתחום הזה בכלל. להורים, להרים את הרצון, זה העניין. ואז אתה מתקרב למדרגה של אין עוד מלבדו. אז מסתבר לפי כל זה שאין עוד מלבדו, זה באמת לראות לא את ביטול התפיסה החושית, אלא לראות איך שהכל אחד, לראות שכל המציאות החושית שנראית לעינינו, היא לא מסתירה את מציאות השם. היא לא מפרידה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. ובזה יש המון, זה עוד הערה, היא לא מסתירה את הקדוש ברוך הוא. וזה באמת תלוי בתיקון מידות, כי ככל שאדם שקוע יותר בדברים מצומצמים ונמוכים, אז העולם הזה, עם החסרונות שלו, עם המגבלות שלו, עם התאוות שלו, נראה לו כעולם מאוד ממשי, מאוד תופס מקום. ככל שהוא יותר זה, אז העולם הזה נראה לו באמת רק לבוש כזה, רק המשך. כלומר, זה לא עקירת החושים, אבל מה המשמעות של המציאות, מתוך מה היא באה, איזה חיים זורמים בתוכה, זה כן משתנה, וזה באמת תלוי בתיקון מידות. ועוד הערה באמת שהייתה, עד כמה זה שונה מהתפיסה של ההשגחה, שדיברו גם לפני כן, שיש אלוקים שמשגיח על העולם. ואני אומר שוב, הנה חנמי. בשפה, כשאתה מדבר על ההשגחה, זה לא כמו להגיד שהקדוש ברוך הוא נמצא בנית אתר פנוי מיני, ולא כל הארץ כבודו, ממש. בשפה, הביטוי ההשגחה הוא יותר חיצוני, כאילו מבחוץ משגיח. אבל באמת מי שחי השגחה, מי שמאמין וחי השגחה בכל דבר, הנה חנמי שהוא שם. כי עד רבה, לפי, אם היה מדובר על איזשהו תוכן, אז יש דווקא מן העצומה בין דיבור על השגחה לבין להבין שהמציאות לא קיימת, שתי תפיסות. אבל היה מדובר על להבין איך שהמציאות מאוחדת עם הקדוש ברוך הוא, אז יכול להיות אדם שהוא יהיה תלמיד של הגר"א, ויתפוס את הגר"א כפשוטו, ויגיד שיש השגחה, וזה הפשט שמנו כל הארץ כבודו, ולא מה פתאום להגיד שהמציאות בטלה. והוא חי את הקשר של המציאות עם הקדוש ברוך הוא לא פחות ממי שמדבר בשפה השנייה. ונחנם. בדרך כלל השפה הזאת אולי לא מספיק אומרת את זה, במושגים הפשוטים זה לא מספיק נמצא, אבל מבחינת מדרגת האמונה שאדם יכול להגיע גם דרך המושגים האלה, לא פחות מהמדרגה של מה שדיברו החסידים לתאתר פנוי מיני, ומלוא כל הארץ כבודו, ועד רבה אפילו. זהו, זה בדיוק מה שרצו מזה להעביר היה, שאין פה תהליך שכלי בעיקר. לא שאין פה לימוד, הרי שם לב איזה מכה הוא נתן פה לחוכמה. הוא אומר, חוכמה דרושה לנבואה, כמו גבורה ועשירות. אז לאנשים שרוצים להתנבא, אני מציע להשקיע שליש מהזמן בלצבור עושר, שליש מהזמן בגבורה, זה מילא. אפשר עוד להבין, זה מתחבר אולי לצבאיות, לגיבור חיל במלחמה, יש לי שמה זמן גם קצת להחכים. אבל מה מתכוון לומר? שחוכמה, אתה יכול כאילו המון המון להתפתח בזה וכמעט לא זזת בכיוון שאנחנו מדברים עליו. ולעומת התיקון מידות ויראת שמיים ועבודת השם, כשהחוכמה היא נותנת כלים, מרחיבה, אז אדם מתקרב. וממילא גם סוג ההשגה שמדברים עליה, זה באמת לא השגה של חוכמה, כי אז באמת היה צריך לשבת הרבה ולהחכים, אלא זה השגה של ראייה. נכון, זה לא ראייה בעין הזאת. זה ראייה בעין הפנימית, קורא לזה עין השכל. פעם שעברנו שבחי הלימוד אמרנו שקורא לזה זה עין, כי זה כמו השגה חושית. למה כבר זה עין השכל? כי זה בכל אופן חוכמה. זה חוכמת החוכמות. אין תוחקים ולא בחוכמה ידיעה, כן? זה שורש החוכמה. ראשית, חוכמה יראת השם, נכון? אבל לא תהליך רגיל לפחות של חוכמה. מקדם לדבר הזה. ודאי לא תהליך, אני בעיקר בא לשלול חוכמה פילוסופית. של פיתוח כושר ההפשטה, של ניתוחים אחדים. זה לא העניין. אלא העניין של הרמת המבט. זה נכון שכמה שלהם יודע להסביר ולהרחיב, ולתת לזה עוד משלים ועוד דימויים, ולדעת את כל ה... זו, אני רוצה פה להגיע לקומה הנוספת. שהיא באמת כן אולי שייכת לחוכמה. אבל חוכמה שהיא נטפלת לנבואה ולא עומדת בפני עצמה. עוד כאילו ראיה לדברינו שהעניין פה זה לא תהליך של הפשטה וביטול מה שאתה רואה בחושים, אלא יש כאן משהו שהוא אדרבה, הסתכלות יותר ויותר עמוקה על מה שאנחנו רואים בחושים, שאם זה היה הפשטה, לכאורה זה היה רק שלב אחד. כלומר, זה קצת כזה, או שאתה בפנים או שאתה בחוץ, או שאתה רואה את המציאות, ואז אתה נמצא בהסתר, או שאתה הצלחת כאילו להשתכנע, לא יודע מה, לראות שבעצם זה לא כלום, ואז אתה בסדר. זהו. במידה מסוימת, כשהצלחת להוריד את המציאות, אז אולי הגעת לאיזו הפשטה, אבל פתאום כל הצבע, כל החיוניות, הכל נעלם. ובעיקר, כל התהליך, כל היכולת לעלות מדרגה לדרגה לאין סוף, אין בתפיסה הזאת. מי שכאילו אומר שזה כל מיני, הוא כאילו נמצא כל הזמן ברגעים שהוא כאילו מצליח, כאילו יכול להגיד הכל פה כלום, ואז הוא בסדר, ושאר הזמן אולי נראה לו שהשולחן הוא שולחן, כן, בדרך כלל. ושהקיר זה קיר, והשמש זה שמש, והירח זה ירח, ואפילו החבר שלו זה החבר שלו עדיין. ככה נראה לו. אז כל פעם שהוא נמצא בשם, הוא שוב חזר לתפיסה הלא נכונה. אין פה את כל התהליך, ההתרוממות, האינסופית, שזה הרי דרכה של תורה, שהולכים מחיל אל חיל. שזה לא משהו אחד וזהו. אמרתי פעם שהרב חרל"פ אמר, שיש כאלה שחושבים שבעולם הבא, הכל, מגיעים לשם, שם הכל טוב, הכל אחד, הכל שווה, אין שם תזוזה, אין שם תנועה, אין שם זה הכל שקט, הכל שלב, וזהו. יושבים. ומה זה לא נכון. בעולם הבא, יש שם זרמי חיים אדירים, שינויים כבירים, כל הזמן. יש שם תסיסה. זה העולם הבא. וזה גם בעצם כשמתרוממים לאלוקות. זה לא מקום שאין בו את כל החיוניות, את כל הצבע של החיים. אדרבה. שם יותר ויותר. ומילא גם אין לנו איזה עניין להרוג את כל החושים. ההפך. החושים הם אלה שנוטים את ההמשלה, את הצבע, את החיוניות של הדברים. לא, ההתרוממות האמונית היא לא כדי לבטל את כל זה. תראה. מה? הנה, אתה מדבר על השגה של תוכן או השגה חושית? כשאתה מדבר עכשיו, אתה מתאר מה? מישהו שהשתכנע שזה הרעיון האמיתי, או מישהו שהוא גם חש ככה?
מישהו שהוא חש ככה.
אז קודם כל, תביא לי אותו, אני רוצה לקבל ממנו ברכה, אתה מבין? לא, סתם, מי שחש ככה, אני לא בטוח שהוא מוטרד ממה שיש. תחזור לשאלה ששאלת. מי שחי ככה, ככה הוא חי. אני מבין שמי שחושב ככה, טכנית, ככה הוא יכול לחיות. מי שחי ככה, אני לא מדמיין אותו ככה, מתייחס למציאות. זו שאלה גדולה, אני מסכים איתך, מה הוא עושה עם הרע? איך הרע נתפס אצלו, איך הוא מתמודד איתו? אבל אני לא מרגיש שהוא מרגיש חוסר משמעות. אני מרגיש שלחיים יש ערך, שלכל יש פתאום משקל הרבה יותר עמוק, יותר פנימי. הכל נעשה שווה. ונניח שהוא כבר מסודר, נניח, אתה שואל מה התפקיד שלו? זו שאלה, אגב, אולי נציג אותה כשאלה על בעל התניא. בעל התניא אומר שהצדיק, יש בינוני ויש צדיק, בינוני הוא כל הזמן נלחם, נכון? זה בעל התניא. בינוני הוא נמצא במאבק, כל הזמן צריך להתגבר. הצדיק, אין לו יצר הרע, הוא כבר נמצא בשלמות. אז מה הוא עושה? לא משתעמם. אומרים שהרבי היו צדיקים. של חב"ד. איך אומרים בחב"ד? שהם היו צדיקים בעצמם, לא בינוניים. ובינוני זה אדם שכל הזמן נלחם ומצליח, כן? אף פעם לא חוטא. זה בינוני, רק הוא צריך כל הזמן להתגבר. זה המושג שבינוני בתניא. צדיק זה שאין לו מלחמה בכלל. אין יצר הרע וליבי חלל בקרבי. אז מה עושה הצדיק? ובעל התניא כנראה היה כזה. יש לי רמזים שזה לא יזלום מההתחלה, זה יכול לקרות באמצע החיים. מתנה כזאת. מה הוא עושה? אז הנה, בקשר לשאלה הזאת, אתה יכול לשאול, לקרוא את תולדות חייו. זו התשובה לשאלה הזאת. אפשר גם שאלה רב דצל, כאילו. איך הוא חי?
נלחם
בשביל החיים. כן, יכול להיות איזה. הוא לא השתעמם, כי הוא עשה כל הזמן בלתרום לציבור ולכלל. הייתי הביא לזה משל מצבא. יש אדם שהוא עושה טירונות, אימונים, מתקדמים, אימונים קשים וזה, כדי לחשל את עצמו להיות חייל. שלא יהיה לו שום עצלות, שום רתיעה, הוא לא מפחד, הוא נותן פקודה, הוא רץ מיד, גם כשהוא עייף, שהוא מתגבר תמיד. נגיד עבר את כל זה, הוא חייל הכי הכי איזה. אין לו עכשיו מה לעשות? עכשיו הוא מתחיל ללחם באויב. אחרי שהוא גרם ללחם בעצמו, כאילו, שהוא כבר הגיע לזה, ששום דבר מתוכו לא חוסם אותו מלהתקדם, עכשיו יש לו את המלחמה. אז זה אולי משהו בחינה של המדרגה של הצדיק. זה הרע אחת. והרע השנייה, עכשיו, יש מושג רצו ושוב, אדרבה, בגלל שאנחנו לא באים לבטל את החושים, אז יכול להיות שמי שחי את הקומה הזאת, הוא ברצו ושוב, יש רגע שהוא באמת מרגיש הכל שמח, הכל טוב, ויש רגע שאז הוא רואה את המציאות הקשה, כואב אותה, ואז הוא שוב רואה את העומק שיש בתוך הכאב, וכן הלאה. הוא חי, הוא לא נמצא באיזה מקום סטטי כזה, אדרבה. אז זה ככה, רצינו את כל זה לקשר לדברים שלו, שלא מדובר על ראיית השכל, אלא זוך הלב. עכשיו, כשמדובר על זוך הלב, אז ברור שיש הרבה מה ללמוד פה ולהבין פה. יש הרבה מדרגות. אפשר, הרבה מהחוכמה פה זה לדעת איך לתאר את זה בצורה הכי ככה מדויקת, הכי מצוירת. לדעת לפרט את המדרגות. אני בחב"ד, יש המון דיבורים על המדרגות. בתוך העולם הרוחני, מדרגה, יכול, נדמד מור אמצע, יכול להסביר מדרגה אחת, כמה עמודים. אחר כך עוד מדרגה, עוד כמה עמודים. הכל אתה בקושי... שום דבר זה לא בעולם הרגיש שאנחנו מכירים. כבר אתה צריך להיכנס לאיזה הפשטה או לאיזה הוויה יותר פנימית בתוך הנפש, ושם הוא שוחה כמו דג במים. כן, האדמו"ר האמצעי וכי יוצא בזה. כלומר, היכולת לחיות את עין השכל, גם יכולת לפרט בחוכמה גדולה את כל הבהירות של פרטי הפרטים של הציורים שיש שם. שם אני חושב שלחוכמה יש מקום. אבל חוכמה שהיא בלי הראייה הפנימית הזאת, היא לא בסיפור הזה בכלל. נראה עוד. וגם החקירה בענייני הייחוד האמיתי להבדילו מאחד העובר שזכה בחובות הלבבות. עכשיו, אחרי שהשיג על הפירוש של המקדמונים המתפלצפים, מעצי מרכבה, עכשיו השיג על מה שחובות הלבבות אומר, שהכוונה במצוות ייחוד השם לחקירה בדרך השכל. הוא רואה חקירה בעצמותו התברך שעשו לנו רבותינו זל לחקור מה למעלה. ואין בזה מצוות התבוננות, אלא זרעת שמירה ממחשבת שווא, כמו שהתבהר למעלה. הוא אומר, אין בזה כל כך עניין, ועד רבה, לעסוק בעצמותו, ותכלית כל הידיעה בעצמותו יתברך, או שלא נדע. כמו שכתב גם כן הרמב״ם, אחר כל הסברת חקירותיו, שדבר זה אין כוח בפה לאומרו, ולא אוזן ושומו, ולא בלב האדם לבינו על בוריו. אומר, מה שאמרו לעסוק בזה, אין ידיעה חיובית. אם כבר יש ידיעה שוללת. ואין זה בכלל מצוות וידעת, כי השם הוא האלוקים, שהוא הידיעה באלוקותו, ולא היעדר הידיעה. אבל ידיעה זו היא התבוננות בגדולתו שזכר הרבנו יונה. ולא סתם התבוננות בניסה והתברך וכיוצא. ההתבוננות היא עיון בעניין האיכות, כמו שסיימנו. אין פה מחבר. זה כן התבונן בגדולתו, כי רבנו יונה, אבל כן בייחוד כחובות הלבבות. אבל לא בייחוד כחובות הלבבות שזה בדרך חקירה שכלית, אלא להתבונן בייחוד יותר קרוב לדברי רבנו יונה, שזה להתבונן בגדולתו. ומה שאמר סתם אין עוד, ולא אמר אין עוד אלוקים זולתו, חוזר לפסוק. מבואר זה לא בא כאן להוציא אמונת השניות, שאין עוד אלוקים. שזה כבר הוזרו, לא יהיה לך וכו'. ואין צריך ידיעה בהתבוננות להרחיק זה. כדאי הרחקה מה שהרחיקתו והזהירה על זה. אבל ההתבוננות שאין עוד, אין שום דבר כלל חוץ ממנו. וזה צריך התבוננות גדול, להבין היטב כל פרטי הבריאה כולם, איך אין שום דבר חוץ ממנו. אין זה ההתבוננות. לא שאין עוד אלוקים, אין שאין עוד שום דבר. שהכל, הכל, הכל, כלול במציאות שלו נתברך. כל הכל, הכל אלוקות. ומצוות שמע ישראל וכולו, על הייחוד בדרך שמיעה ואמונה. מכיוון דם נכתב וכולי, תו לא צריכת. עכשיו הוא מתחיל לבנות פה מדרגות. אחרי שהוא אמר את הכלל, מצוות ייחוד השם, זה להבין שאין עוד מלבדו. זה שלמות מצוות ייחוד השם. לא רק שהוא השם אחד שברא את העולם, ולא רק שאין עוד שום כוח מנהיג בעולם חוץ ממנו, אלא באמת אין שום דבר חוץ ממנו. שהכל הכל מאוחד איתו. ועכשיו כמה קומות. כמה דרגות איך לקיים את המצווה הזאת. ומצוות שמע ישראל וכולי, שמע ישראל השם לוקרינו השם אחד, שזה כל ישראל אומרים פעמיים ביום, הוא על הייחוד בדרך שמיעה ואמונה. מכיוון דם נכתב וכולי אותו לא צריכת. אין מספיק לייחד בשמיים וארץ וארבע רוחות, מספיק. שאין צריך התבוינות. רק לקבל ומלכות שמיים דרך אמונה, לדעת שאין שום דבר נפרד ממנו וחוצץ בפניו. גם אחר שנברא העולם. אז אצל אדם מישראל מספיק שיודע את זה כידיעה כללית. שמיעה ואמונה, הכוונה פה שהוא שומע מה שאומרים החכמים, שומע לרבותינו, שומע לרבותיו, הוא יודע שזה ככה. זה היסוד הבסיסי. ומאמין בזה. לא רואה את זה. נכון שבאמונה עצמה של יהודי פשוט, יש משהו מהראייה הזאת. כי זה גוף האמונה, גם של אדם פשוט, היא לא תוכן שכלי חיצוני. היא בעצמה איזושהי הרגשה כזאת. קוראים לנו הרגושה כזאת, שזה נכון. אפילו הרגשה בדבר עצמו. אבל לא, לא יותר מזה. יש לו תפיסה כללית בדבר, וזה מספיק. זה מצווה כל אחד מישראל, לא יותר מזה. אבל מצוות וידעת, שהוא ההתבוננות בזה, הרחבת ההתבוננות, והוא כל חוכמת מעשה בראשית ומעשה מרכבה, יודעים לחכמי אמת. שכל עניין חוכמה הזו הוא להראות אמיתות הייחוד הזה, שכל הבריאה כולה שנראית כנפרדת מן הבורא באמת, אין שום בירות כלל. בדבר זה, תכלית כל הבריאה, שיהיו הנבראים כולם מכירים שאינם דבר נפרד מן הבורא. וזהו כל תכלית התורה והמצוות כולם. לזכך הלב ולהגיע לידיעה והשגה זו דרך ראייה והתבוננות, שכל פעולת מעשה אדם, כל פעולת אדם ומעשה אנוש ותחבולותיו, הכל כאשר לכל אין שום דבר נפרד ממנו יתברך. וכל מה שהפליגו רבותינו זל בזוהר, מחכמי האמת בספריהם, חובת העסק בחוכמת האמת ומצוות וידעת מחול. אין כל תכלית התורה והמצוות, ובעיקר תכלית מה שעוסק את חוכמת הנסתר, חוכמת האמת, לדעת שאין שום דבר מבלעדי השם. נגיע למצב שחשים ככה, שרואים ככה, ושאין שום דבר, נוסיף, זה לא רק שאין שום מציאות מבלעדי השם, מהבאז הכוונה היא לכל המציאות הטבעית, שזה הדבר הקל שבזה. כלומר, שהעולם הצומח, מלא חיים, כל הברואים, הם הכל אלוקות. וזה מדרגה קלה. יותר קשה לראות מה שאומר פה, שכל פעולת אדם ומעשה אנוש ותחבולותיו, גם זה אלוקות. כל מה שאדם עושה בבחירה, שלכאורה זה משהו שעומד בפני עצמו, גם זה הכל כלול בהנהגת השם. והכי קשה אולי לראות את זה בהיסטוריה האנושית. הכי קשה, מצד אחד, אחד אולי יותר קל, אבל התהליכים, התהלוכות הפוליטיות אפילו של האומות, כל המציאות הזאת, ולראות שבכל זה שם שמיים מתגלה, זה הפלא הגדול. שהוא רומז פה, מעשה אנוש ותחבולותיו, נכון, אותו בתפילת ראש שנה, אבל ידוע שהרב זצ"ל בזה העריך הרבה, כמעט היחידי שדיבר על זה, הרמח"ל דיבר על זה, שכל ההיסטוריה כולה היא להביא לגילוי ייחוד השם. אבל הרמח"ל דיבר על זה בדרך כלל. הרב דיבר שככה אפשר להסתכל ממש על ההיסטוריה, וגם באופן ממשי, להסתכל על מוראות בזמן שלו, ההתיישבות בארץ, ציונות, מלחמת העולם הראשונה וכיוצא בזה, נראות בזה מה השם אומר לנו דרך זה. וזה הכי קשה. כי יותר קל לראות מה השם אומר דרך הצמחים, דרך הים וגלם, דרך שפירי שחק, אפילו דרך החיות, פרק שירה שכל החיות אומרות. זה לא פשוט, זה גם מדרגה. נסתכל ככה, שכולם משבחים את השם, וכולם השם מתגלה. אבל לראות את זה בהיסטוריה האנושית, זה הפלא הכי גדול. כי האדם יש לו בחירה, אז הוא כאילו נפרד. אבל בכל אופן, הכל כלול בהנהגה האלוקית. הכל כאשר לכל. ומה שנגד זה יפלוג רבותינו זה לפרק אין דורשים, שאינו ראויה לכל אחד. כן, המצווה הזאת של הרחבת ההבנה של ייחוד השם, זה לא לכל אחד, אלא למי שכבר נשלם בכל מעלות המידות. במיוחד מעשה מרכבה. הוא גם כן ילמד מלשון המקרא, שנאמר וידעת היום. אומר מקור מהפסוק, לזה שאמרו שלא מלמדים מעשה מרכבה, אין דורשים. מקור לפרק אין דורשים מהמקרא. אבל אני נמצא בשום מצווה שיאמר בהם היום, שרי כל המצוות הן חובת עולם. אבל אם ידתנו תורה בזה, שאין זו מידה ראויה לכל אחד, הכלפי שנאמר שם לפני זה, אתה הורית לדעת כי השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו. אמר אתה לנוכח לדורו. ניסתה לשים לב שבשמחת תורה אנחנו אומרים, אתה הורית לדעת. אז תמיד, אתה, הקדוש ברוך הוא. על הפסוק אומר, אתה, הכוונה לעם ישראל. אתה, עם ישראל הורית לדעת כי השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו. מן השמיים ישמיעך את קולו. את מי? את עם ישראל. אתה זה אנחנו. יש ככה, אומר, אמר, אתה לנוכח דורו, שזכו לראייה הזו שאין עוד מלבדו כלל. אולי, זה פשוט, נשאר בשמחת תורה, לפעמים מתבלבלים, כאילו. אחרי שזכית לראייה הזו, תדע ותתבוין להשיב על הלב ידיעת עניין זה על בוריו. וידעת היום אשר אותה אליך, כי הם הורו לדעת, הדור הזה של משה רבנו. ולכן הם מצווים להבין שאין עוד מלבדו. ואינו חובה דורות עולם כשאר המצוות שהן חובה לכל אחד. נראה שזה שנאמר שם הפסוקים לפני זה כשאר הנעמים הראשונים שלפניך וכו' לשברשו רבותינו ועל פרק אין דורשים על החקירה במעשה בראשית. שאסור לשאול מה לפנים מה לאחור, נכון? הוא גם כמצוות עשה לדרוש מעשה בראשית ותכלית הדרישה הוא מה שסיים כן, נשמע כדבר הזה, אני אקמור, השמע עם כל אלוקים, הוא הניסה, הנה כל הפסוקים פה. הוא הנה מטה בספרים, גם בצילומים, נכון? כי שענה לימים ראשונים אשר היו לפניך, למין היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, למקצה השמיים ועד קצה השמיים. נדמה שהגמרה מזה לומדת את הגבולות. מאיפה אפשר לדרוש, מאיפה לא. לא יותר משם. אני רק הדבר הגדול הזה, הוא הנשמע כמוהו, השמע עם כל אלוקים, מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי. הוא הניסה אלוקים לבוא לקחת לגוי מקרב גוי, למסעות, באותות, מופתים, מלחמה, מיד חזקה ובזרוע נטויה מוראים גדולים, ככל אשר עשה לכם, השם לוקחם ממצרים לעיניך. זאת אומרת, זה תכלית הדרישה הזאת. לדעת שיש עם, עם ישראל שקיבל שראת שכינה ומתן תורה, למסעות, באותות, מופתים, מלחמה וכו'. זה התכלית של כל הדרשות האלה. לדעת שהשם מושל בעולם. שהוא מלך עלינו, שהכל מונג על ידו. אז כבר יש פה שלוש מדרגות, אבל עשה הבחנה בין שתיים. יש הדרגה הפשוטה, אתם מלשון עליה קצת, זה מדרגה אפילו של איש ניגלה. איש ניגלה, שהוא עושה כל הזמן בגמרא, בלימור, בפוסקים, ומספיק לו מבחינת ייחוד השם, שמע ישראל, השם לוקנו השם אחד, הוא מאמין באופן כללי, שיש השם, ושהכל הכל אין עוד מלבדו. זה מדרגה מספיקה. אומר הרב, שאנשים שעוסקים בניגלה, זה לא בגלל חיסרון דווקא, אלא בגלל שלא צריכים את הניסתא. זה נמצא אצלם, פשוט. הרי זה שיש אנשים שיש להם, אפילו גדולים בתורה, אבל שכאילו האמונה, הם לא מרגישים צורך לדבר על זה הרבה. כשאתה שואל אותם שאלות, אומרים, פשוט. מה כל אותי? זה פשוט. מה ההסתפחות? למה כמעט אצלו זה פשוט. זה מונח כבר, לא צריך להרחיב בזה. אבל זה המדרגה האחת בעניין שלנו. ואז יש עוד שתי מדרגות, שזה מעשה בראשית, מעשה מרכבה. גם שהוא מלך על הכל, וגם שבאמת אין דבר עם בלעדי השם. כמו שאנחנו אומרים את זה. אבל בלי להיכנס להשגה הזאת, לכל פרטיה, לכל הציור שלה. זה לא. אני יודע את זה באופן כללי. עכשיו מתחיל לפרט את שתי המדרגות הנוספות. מעשה בראשית, מעשה מרכבה. כמו שאנחנו אומרים, אנחנו לא נלמד מעשה בראשית, מעשה מרכבה, אבל כן ננסה להבין את הציור על מה מדובר, כן? בואו נראה קצת איפה שרויים גדולי עולם, שבאמת יזכיר אותם בהמשך, בהמשך המאמר הזה. והרמב"ם שפירש עניין מעשה בראשית וחוכמת טבעיה בנבראים, מצא בו מבוא, תועלת לעבודת השם ברך לאהבתו ויראתו. באמת השני הפרקים, ארבע פרקים הראשונים בהלכות יסודי התורה, מביא שם שני פרקים ראשונים, הרב אומר זה מעשה מרכבה, שם קצת מדבר על המלאכים, על השכלים הנבדלים, על הקדוש ברוך הוא. ושני פרקים אחרים, מדבר קצת על צורה וחומר, על הגלגלים, על עולם הטבע, הוא אומר הכל בקיצור מאוד, הוא אומר זה מה זה ראשי פרקים של מעשה מרכבה, לא קורא לזה ראשי פרקים, אבל שני הפרקים הראשונים, זה טיפה מן הים של מה שקרוי מעשה מרכבה, ושני פרקים האחרונים, זה מה שנקרא מעשה בראשית, אומר הרמב״ם, הוא אומר, זה פחות עמוק מהקודם, אבל זה גם לא כל אחד, לא כל מוחס הוילדה, ואנחנו זוכים לעולם הבא, בהוויות דאביי ורבא, זה מספיק לכל ישראל. אז אומר רב צדוק, ואומנם היה זה אמת אצלו, אינו אמת לרוב המתעסקים בחוכמות אלו. ולא היה ראוי לו לקבוע ידיעת עניינים כאלה בלכות יסודי תורה שלו כלל. דברים שאינו כך צריכים למאמיני התורה ידיעת, אומר מה מצריך את כל הידיעות המדעיות האלה בלכות יסודי התורה. לא המדעיות ולא המטאפיזיות שיש שם. וכל שכן שהרבה מדבריו אינם אמת כפי דעת חכמיהם היום. הוא יודע. כלומר, המדע היום לא מדבר כמו שדיבר אז. והכלל, מה לדברי חכמי אומות עולם עם דברי התורה שמן השמיים? לעשות דבריהם מסודות לתורה. וכל מה שאסף שם, דברי חכמי אומות העולם וראויה להם. שכל חוכמתם וחוכמה השייכת בעולם הזה, וידיעת נברי העולם הזה מצד טבעם, שהוא כידיעת כל מיני אומנויות. יש פה כאילו, ההשגה היא די חריפה על הרמב״ם, אבל תזה, יש פה שתי הערות קטנות של זכות. אחד, הוא אומר במשפט הראשון, היה זה אמת אצלו. הוא אומר, אני מאמין שהרמב״ם, זה נתן לו דבקות, זה נתן לו הכרה בגדלות השם. אבל אינו אמת לרוב האנשים. אבל האמת אצלו זה כן איזה הערה. והערה שנייה הוא אומר שזה חוכמה שראויה לאומות העולם. כל, הוא לא מבטל את המדרגה, הוא אומר, זה שקר, כפירה. הוא אומר, אבל זה בסדר. זה שייך לפקולטה למדעי הטבע נניח, וכיוצא בזה, וזה בסדר לעסוק בעולם הזה, לאומות העולם, אבל זה לא התורה. מה זה שייך לי לתורה שלנו? אבל, אז בכל אופן, משפט אחד לפני, אבל קצת, כן, נאגן על הרמב״ם, שאומנם חוכמת מעשה בראשית במובן הטבעי שלה, לא לזה התכוונה תורה, שאמרה מעשה בראשית, כמו שאומר צדוק, כמו שאומר מהר"ל, זה פשוט. אבל יש קשר בין הדברים, זה לא מנותק. מעשה בראשית פשט זה פרק א' בבראשית, כלומר ההבנה הפנימית שלו, זה מעשה בראשית. כמו שמעשה מרכבה פשט זה פרק א' ביחזקאל, ההבנה הפנימית שלו. אבל יש קשר בין פרק א' שבראשית לבריאת העולם. מעשה בראשית. לבריאת העולם, בפירוט שלו, זה לדעת באמת איך שהטבע בנוי. עכשיו, לדעת בצורה חיצונית, אז זה כלום. אבל לדעת מתוך מחשבה שזה הקדוש ברוך הוא עושה, אז כל הפירוט של הטבע יכול בכלל להיות מפתח להבנה של גדלות השם, של מעשה השם. הרב זצ"ל באורות הקודש אומר שהחקירה הולכת ומתפתחת למעשה בראשית. הוא אומר על כל התפיסה דווקא היום, שנראים על כל התהליך הארוך, מה שנקרא של ההתפתחות, זה דווקא עוזר לנו להתקרב לרזי תורה. כלומר, ההתרחבות של מדעי הטבע יכולה יותר להרחיב לנו את המושגים הפנימיים, כי אם קיצור הדברים של מעשה בראשית הוא משל לפנימיות שלו, אז כשמערכים את הדברים של המשל, של מעשה בראשית של עולם הטבע, אז אפשר לקבל עוד נמשל. אומר לכם דוגמה מהסרט, אמנם לא בדיוק מעשה בראשית במובן הפשוט, אבל מעשה בראשית במובן הפשוט זה ודאי, נביאו לה שתי דוגמאות. דוגמה אחת, פעם קראתי, אני לא זוכר את המספרים, באיזה ספר מדעי, שיש כדוריות אדומות ויש כדוריות לבנות. כדוריות אדומות הם עושים את התהליך הטבעי של הדם, של העברה של החמצן לתאים וכולי, כל התהליך של האנרגיה הזאת שמפעילה את כל החיים של הגוף. וכדוריות לבנות הם נלחמים בחיידקים. עכשיו, כמה המספרים? אז על סנטימטר מורכב אחד יש, לא זוכר, אבל נניח בשם יש נניח שמיליארד כדוריות אדומות, אולי פחות, אולי רק 100 מיליון, ונגיד כמה אלפים כדוריות לבנות. יש הבדל עצום, גם הלבנות זה כמות עצומה, זה פלא באמת, איך בכזה מקום קטן יש כל כך הרבה, אבל הם... כן, שמעתי פעם שאומרים שהם לוקחים את כל הכדוריות האדומות שבדם של בן אדם אחד ושמים אותם אחד על השני, זה מגיע עד הירח. זה פלא, כן? איך אפשר למתוח בן אדם אחד על הירח, אבל זה, מתמטית זה מסתדר. בכל אופן, מה זה אומר? שהעיסוק בטוב, שזה מה שעוסקים הכדוריות האדומות, סתם משל, יש עוד נמשלים, הוא צריך להיות הרבה הרבה יותר תופס נפח מאשר המלחמה ברע. שמים לב, כאילו הפערים במספרים. צריך גם קצת לנחם ביצר הרע. אבל תראה את הפרופורציות, כן? את היחסים הנכונים. זה באמת מאוד מתאים לדרך שאבי שליטה פה מוביל. שבאמת, להסתכל על הטוב, לחזק את הטוב, ללכת על הטוב, והסור מרע, בסדר. יש גם קצת כזה, כמו שצריך גם לעסוק בו. לא לזלזל בזה. אבל זה צריך לתפוס את המקום שלו. שעשייה טובה, חיוניות, אגב, זה גם רואים במערכות הטבע, שכשהגוף בסך הכל בריא, אז עם אלה יש לו הרבה יותר כוח גם ללחם המחלות. אז זה הדבר העיקרי. עוד משל, סתם מעולם הטבע, איך שהרחבה של ידיעת הטבע יכולה להיות... עכשיו, זה לא בדיוק עולם הטבע, אבל הרב יצא לומר שגם מה שאנשים עושים, זה נקרא חלק מהפלא של הקדוש ברוך הוא. בורא מאורי האש. מאורי האש, האש האדם עשה. השילוב של מעשה האדם עם מעשה השם, זה פלא היצירה. כשרואים מחשב, צריך להגיד מה רבו מעשיך השם, שנתן חוכמה לאנשים לעשות כזה דבר נפלא. לא יודע מה יש פה. לא זה. שבדבר כזה קטן, נכנס ספרייה שלמה, נכון? אומרים שעוד מעט יעשו אחד שעוד יותר מספרייה שלמה, שכל הידע של העולם עוד נכניס בדבר כזה קטן. מה רבו מעשיך השם? את פיילוס מזה. אז בכל אופן, במחשב יש שלושה דברים שאפשר להכניס למחשב. אפשר להכניס קבצי וורד, מה שנקרא. מילים. אז זה אני יודע, פרויקט השוט. בפחות מג'יגה אחד אתה מכניס אלפי ספרים. עכשיו אתה רוצה להכניס שיעורים. קול. אז בג'יגה אחד נכנסים, זה אמנם קצת משתנה היום, כל מיני יודעים לצמצם את זה, אבל נכנסים נגיד כמה עשרות שעות, 50 שעות, לא יודע, משהו בסדר גודל כזה. לעומת כמויות עצומות, נגיד אם היית לוקח את הספרים בוורד והיית קורא אותם בכל, זה היה תופס המון. אבל במילים לבד, אתה מצליח להכניס המון, ובכל כמות הרבה יותר קטנה. עכשיו אתה רוצה להכניס סרט למחשב, שגם רואים. שעה אחת תופסת לך, אם אתה רוצה עם צבע טוב, כן? שעה אחת תופסת לך ג'יגה שלם. נכון? מערך. זה יחסים של בערך פי 100, אני חושב. מה זה אומר? הייתי אומר שהקבצי וורד זה כמו האותיות המחשבה, זה כאילו המילים. כמה ידיעות יש, זה, במחינת המחשב, בשעה אחת של קול, יש כמו פי 100 ידיעות לא של קול. כלומר, בוא נגיד, אם אדם לומד תורה במחשבה, בלי לדבר, אז הוא הכניס לעצמו 1/100 מהידיעות, אם הוא היה גם מדבר. והוא גם רואה, אז זאת פי מאה. כאילו, כמה ידיעות יש בחושים. איזה, כמה ידיעות כלולות בחושים שלנו. ככה אומר, עכשיו המחשב הוא לא, אין לו איזה אידיאולוגיה. הוא סתם, פשוט זה מה שנכנס לו. כאילו, מבחינתו זה מידע, כך קוראים לזה היום. זה כמות מידע שיש שם. בראייה אחת של שעה, כמה כמות מידע יש. לכן התורה היא בעד מצוות מעשיות. בעד. לכן התורה מדברת על מצוות מעשיות. במצווה מעשית אחת אתה מכניס 1,000 מחשבות, 1,000 שיעורים. תפילין אחד שווה כמו 1,000 הרצאות. ממש. טוב, אז זה המשלים מעולם הטבע, זה כל שרצו ללמד זכות על הרמב״ם, זה כמובן משלים מסוימים. כל ההתרחבות של עולם הטבע הוא ודאי משל להבנה של גדלות השם. וגם ההתבוננות המטאפיזית, שזה אולי אפילו יותר חמור, שמה לנו ולאומות העולם, אבל עדיין הרמב״ם אמר שיש משהו בשכל האנושי, בהתאמצות שלו להבין את הדברים, שיכול בסופו של דבר להיות מפתח גם להבנת האמונה. זה החידוש של הרמב״ם. ופתח הרמב״ם באיזה פתח לכמה וכמה מגדולי ישראל, גם בדורות אחרים, שאפשר להוציא יקר מזולל, שגם החוכמה האנושית אפשר להביא מפתחות להבנת האמונה. לא מלאכה פשוטה, אבל הדבר הזה אפשרי. אבל באמת, עיקר הדברים צריך להשיג אותם מתוכנו, בשפה שלנו, על פי חז"ל, על פי בעלי הפנימיות, ומה לנו ולהם. אבל חוכמת מעשה בראשית, שזכו רבותינו ז"ל שהשיגוה מתוך סיפור התורה במעשה בראשית, בו ידיעת חוכמתו יתברך בבריאה זו, ובאור זה, כי מעשה מרכבה הוא איך השם יתברך רוכב על כל הנבראים כולם, גם אחר שנברא עולם כקודם. ממש הביטוי של המהר"ל. וזהו ייחוד הנקרא בזוהר ייחוד העילה. רצה לומר מצד התעלות הכל לאלוקות גמור, שהשגתו הגמורה אינו אלא לנביאים כיחזקאל וכדומה. הוא אומר, המעשה הרכבה ייחוד העילה, שהכל בטל לאלוקות. ואיך הביטוי שהוא רוכב על הנבראים? או שהוא נבדל מהנבראים. מדרגה שהיא למעלה מאיך שהדברים מתלבשים בבריאה. זה מעשה מרכבה. כאילו להשיג את האלוקות לא דרך העולם. זה מדרגה מאוד עליונה. ויש עוד ייחוד עתיתה שאמרו בזוהר, שעל זה אומרים פסוק ברוך שם כבוד מלכותו עולם ועד אחר שמה ישראל. ורוצה לומר השגת עתיתה מעניין הייחוד. וההשגה היא בדרך כלל, היא ידיעת כבוד מלכותו יתברך. אמרנו כי כבוד המלכות הוא שיהיה לו עבדים תחתיו. כי אין מלך בלא עם. וזו סיבת הבריאה כולה להתגלות כבוד מלכותו שיהיו נבראים ויכירו שיש בורא. והוא עניין מלוא כל הארץ כבודו, שכבודו יתברך הוא מלוא כל הארץ, שכלל הבריאה יותר שפלה. שם מלא כבודו. כי כל פועל השם למענהו לכילוסו, לגלות כבוד מלכותו. וזה הכבוד ממלא כל מדרגות היותר תחתונות, כי מדרגה התחתונה מן הייחוד היא מושגת לכל הנברא בקל, שישיג שהשם יתברך בראו לכילוסו, והוא נותן בו חיות וכוח קיומו ולהיות תחת המציאות וכיוצא. כן, אז באמת מדרגת מעשה מרכבה זה שהכל בטל לאלוקות. מדרגת מעשה בראשית זה איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בכל הנבראים כולם, בכל המציאות. זאת אומרת, זה דבר יותר קל לתפוס. שכל אחד מהנבראים יש לו חיות, יש לו קיום, כבוד השם מופיע בו. להתבונן בזה. אך כל הברואים כפי מדרגתם, כפי צביונם, כפי האופי המיוחד שלהם, מגלים את הקדוש ברוך הוא. כשמעשה מרכבה זה להתרומם לאלוקות שבבריאה שמעבר למה שרק מתגלה בברואים. הכל כאילו תפל וכלול שם.
איזה מפגש יש אם לא דרך
הייתי אומר שבמעשה בראשית באמת יש מבוא גם לחושים במובן הפשוט. במעשה מרכבה כאילו מצליחים להיכנס לעין הפנימית של הנפש ולראות כאילו באופן בלתי אמצעי. הקדוש ברוך הוא ברא את הנשמה והנשמה חוצבה ממנו והיא רואה בראייה ישרה. אם הזכרת את מאמר סימון אל חי, לפעמים נפתחים השמיים, אנחנו רואים מראות אלוקים. מראות אלוקים זה מה שיחזקאל אומר בתחילת מעשה מרכבה. זה מה שמופיע שם. אומר לפעמים, לא כל הזמן. גם בצדוק אומר שזה לא כל הזמן. זה מדרגות גבוהות. אבל זה בדיוק. כלומר, הלפעמים הזה, זה לפעמים שלא צריכים שהאלוקות תתגלה דרך הבריאה. מה שהרב אומר שם בצימאון הלחיים. אלא שכאילו באופן ישיר. ואז, הבריאה באה אחרי זה. כאילו קודם כל משיגים את האלוקות, מתוך זה משיגים את הבריאה כבריאה של הקדוש ברוך הוא. מעשה בראשית, רואים את הבריאה ורואים איך שהבריאה בכל דבר שלה מגלה את הקדוש ברוך הוא. מכירים את הביטוי, אולי הזכרנו אותו כבר, עולמות בפשיטות ואלוקות בהתחדשות, שזה אולי מדרגת מעשה בראשית. יש עולם, ואתה מגלה כל פעם שיש ריבונו של עולם מאחורי זה, ולא רק על דרך כלל, אלא איך הוא מתגלה בכל דבר, איך הוא מחיה כל דבר וכו'. ובמעשה מרכבה זה אולי הפוך, אלוקות בפשיטות ועולמות בהתחדשות. נזכיר שזה קשור למאמר החזל, ראיתי בני עלייה והם מועטים. נכון, יש דיון, יש מקור שזה 18,000 מקבלים פני שכינה. נכון, כתוב 18,000? אותו מספר שראינו היום, זה? 18,000 עולמות? צריך לבדוק שמה. ויש למד וו צדיקים שמקבלים פני שכינה, ויש אפשרות של שניים אפילו, שרשבי אמר, אני ובניהם. וזה הבני עלייה. מה זה בני עלייה? אפשר להגיד שהעולם הזה זה הבית. והעולם שמעליו זה העלייה. התפיסה הפשוטה, הגשמית, זה העולם שלנו. והתפיסה הרוחנית, הפנימית, זה העלייה. ראיתי בני עלייה, אלה שבעולם הרוחני הם בנים, הם שמה, זה הבית שלהם, שמה הם שורים. מועטים. רובנו מתוך המציאות משיגים את מה שמעבר למציאות. אבל כאלה שהסתכלו כאילו מהמקום הלמעלה, מתוך העולם הבא לעולם הזה, זה בני העלייה שהם מועטים. וזה אמת המדרגה של מעשה מרכבה. המדרגה הרגילה של להתבונן בעמקת הדעת, בהרחבה של האמונה, נגלה בכל דבר, זה שייך, זה שווה לכל נפש. אז אנחנו אומרים דבר כזה, שמעשה בראשית יש גם שייכות לחושים, כאחד המפתחות להגיע, לא רק כדבר שנמשך ממילא, ועוד דבר חשוב בהבחנה, שמעשה בראשית, בפשטות זה גם לימוד. זה לימוד. אתה אומר, בשפה שלנו מעשה בראשית, שמה שקוראים בבית מדרשנו, בית מדרשותינו, לימוד אמונה. זה מעשה בראשית, של רב צדוק. אני לא יודע אם לפי כולם. לימוד אמונה בעמקות, כן, לא מחשבת ישראל, כמו שהרבי צדוק אומר, הלימוד אמונה. עכשיו, המטרה היא באמת לא רק סתם כמה חיצונית, אלא משהו שבסופו של דבר בונה את ההכרה העמוקה, הפנימית. זה לימוד של מעשה בראשית. אתה מתבונן בהרבה דברים, מתוך זה לאט לאט, התפיסה האמונית מתרחבת. מעשה מרכבה, זה מה שקורה בשפה שלנו, מה זה? איזה לימוד זה? מה יש יותר מלימוד אמונה? כן, יפה. זה לימוד פנימיות, זה לימוד ניסטר. אני חושב במושגים שלנו, שתי המדרגות שהוא מדבר. וזה ייחוד העילה וייחוד התיתה. והדברים ממש מקבילים לנפש החיים. כי נפש החיים, הזכרנו אותו כבר, ששמע ישראל השם אלוקינו, שם אחד. באמת, בעניין הזה זה לא כמו שמע ישראל דווקא המדרגה הבסיסית, הפשוטה. אבל מה נפש החיים, שמע ישראל, אולי זה לא חולקים. זה השת... לרגע אחד מצייר שהכל אלוקות, שאין עוד מלבדו. אבל ברוך שם, אתה חוזר לעולם הזה, ודווקא דרך העולם הזה, עם חוקיו, עם גבולותיו, עם סדריו, עובדים את השם. זה ייחוד התיתה. זה הברוך שם. מה?
גם כאן אומר שהייחוד התיתה זה הברוך שם.
כן, כן, כן. ומה שאמרתי שהוא לא כל כך הדגיש ששמע ישראל זה לראות את הכל אלוקות כמו נפש החיים. אבל לכל זה לא סותר. כי זה המצב שכל אחד מישראל קצת נוגע במדרגה הזאת שלא נבדו.
התגלות
אלוקית,
ואז הוא מסוגל לראות את הכל בעולם בצורה אחרת, באור אחר.
בגלל
שהוא מחובר
לאלוקות,
ואז הוא הכל...
אם אתה מדבר על התגלות, אני מדבר עכשיו לפי מה שכתוב בספר הזה, והמהר"ל, התבוננתי עכשיו בהקדמה לגבורות השם, שמדבר על זה בקצרה, גם משמע לא רחוק, אם אתה מדבר על התגלות ממש נבואית, זה מעשה מרכבה. כל התגלות נבואית, אמיתית, זה מעשה מרכבה. רוח הקודש באורח שכל, נחנם. זה מעשה בראשית. וכל הלימוד, מה שאנחנו קוראים לימוד אמונה, זה אולי דרגה יותר נמוכה, אבל גם של מעשה בראשית. זה ה... יש שם את התהליך של הלימוד. יש שם התבוננות, יש שם דרכי הסברה. זה מעשה בראשית. מעשה מרכבה, זה סוג אחר של לימוד. זה ממש קפיצה. זאת אומרת, יש את הנגלה עצמו. נגלה עצמו זה עבודה שכלית. ומה עם האמונה, מה עם הקדוש ברוך הוא? ממילא. זה נגלה. ברור שאתה חירת שמיים והכל, אבל כשאתה עסוק בסוגיה, לא צריך לחשוב דווקא על עכשיו על ריבונו של עולם, על רשי הקדוש, כמו שאומרים, על הליגי רשי. לא, רשי. מה רשי אומר, מה טוב אתה אומר, מותר להקשות, לתרץ. זה נגלה. ממילא אתה מתקרב אל השם. לימוד אמונה זה גם לימוד של, של הבנה, אבל באמת המטרה היא לרומם את האמונה. אם אדם מרגיש שהוא לומד וזה לא מרומם לו את האמונה, חבל על הזמן. בגמרא זה לא משנה. כלומר, אם זה מוציא אותו מדעתו, אז הוא צריך באיזה ריפוי. אבל זה לא נפקא מינה אם הוא מרגיש ישירות או יותר ישיר או פחות ישיר את ההתרוממות שלו באמונה. זה קורה כמו גחלים, נוחשות, פנימיות, תוך ליבו של אדם. אבל בלימוד אמונה זה אמור להיות יותר קשור. זה לא השכלה סתם. בפנימיות, העיקר זה לא הלימוד. ואם יש על לימוד, זה סוג אחר לגמרי של לימוד. זה מה השפה אחרת. יש שלוש מדרגות בעצם של השגה. רק נשלים את הפסקה הזאת. וזהו כלל מעשה בראשית. שהוא ההכרה איך כל הנבראים, מעשה השין ברך לקילוסו, וכבוד מלאכים חקור דבר. שדבר זה מצווה על כל אחד לחקור בזה ולהתבונן מקום שידו מגעת. משמע שגם מבחינת ה... יש שלוש מדרגות. שמע ישראל, כולם חייבים לדעת את הידיעה הבסיסית. מעשה בראשית, כל אחד צריך להשתדל, אבל כל אחד כמה שהוא יכול. יש בזה הרבה מדרגות, כמה כל אחד מבין. ומעשה מרכבה זה רק יחידי. וכן במצעת שאלנה, שזה הוא אמר, שזה המקור למעשה בראשית, לא אמר היום, שמצוותה בכל אדם. כמו שאמרו, שנורשים מעשה בראשית, יש שניים שהמסע ומתן בזה ברבים, שיכול לבוא לחקירת מה למעלה, וכו למביאים מדי קשורות החמנה לצלן. מזה צריך להיזהר. כאילו, הסכנה במעשה בראשית, זה אולי שהוא יחרוג ממעשה בראשית. אפשר. זה הסכנה. והתבוינות זה. המשפט הזה צריך פירוש, נראה לי שהביטוי התבוינות זה הכוונה להתבוינות של מעשה בראשית. צריך מאוד לעניין התורה, שכללותה הוא מצד השגה זו. כמו שדיברנו מקודם. דווקא אם יש עולם ממשי, עם הרבה מדרגות של מציאות, ויש טוב ורע, אז יש מקום לכל התורה והמצוות. חייבים את המדרגה הזאת. זה לא מדרגה, גם המדרגה אגב הקודמת, הפשוטה, וגם המדרגה של מעשה בראשית, זה לא מדרגה שאתם רוצים לעבור אותה ולהגיע למקום אחר ולזרוק. חלילה, זה מדרגה שיש לה חשיבות בפני עצמה. יש קומה נוספת, פנימית, נסתרת, אבל יש גם את המדרגה הזאת, כל התורה נמצאת פה. כל התורה הנגלית לפחות, כל קיום התורה נמצאת פה. כי ההשגה העליונה דראיית האמיתות שאומר שיחוד גמור, כי עד שלא נברא עולם או הדבקות גמור את תלות הנפש, כתב נפשי יצא בדברו, כיוון שמסיק שלא דבר נמדל מעצמותו, הוא כאילו לא ישלים את המשפט, אבל נראה שמתכוון, שלפי ההשגה העליונה שנפשי יצא בדברו, אז אין לכאורה מקום לכל העבודה, לכל העבודה, לכל הקיום. ולכן, בכל דיבור יצא נשמתם והוריד הקדוש ברוך הוא שתחייה להחזירם למדרגת נברא. כן, מעמד הר סיני יצא נשמתם, כי היו במדרגה הזאת של גילוי שכינה ממש, של מה שקורה כאן מעשה מרכבה, ואז הכל בטל, ואז אין כאילו אין שום משמעות למעשים, ואז החייהו, שוב, החייהו אותם מחדש, חזרו לגוף, וגם להשגה הזאת, לא רק לגוף הממשי, להשגה הגופית. וזהו, השמעם, אשר שמעת את הוויחיו, הנשא אלוקים, שמצד האחדות גמור, מה מקום להבדלת גוי מקרב גוי, לקחת אליו יתברך. זה הכל מצד כבוד, מידת כבוד מלכותו. ההבדלה בין ישראל לעמים, באמת היא מצד איכות התיתה. לא חקירה במעשה בראשית. אגב, יש מקום לדון על זה. אבל לא יודע, ההבדלה הפשוטה בין ישראל לעמים, זה מצד איכות התיתה. אחרי פעם למדתי, יש פסקה של הרב, ברוך השם, אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם. אז הרב אומר שמה, מן העולם ועד העולם, בכל העולמות, לא רק בעולם הזה, ברוך השם אלוקי ישראל. כל העולמות יש את הייחוד של ישראל. אבל זה נכון שבעולמות הפנימיים זה הבדלה אחרת. יותר הכל המציאות שם באחדות ויותר אורגני. מה שהכוזרי אומר, ישראל באומות כלב באיברים, בעולם הזה פחות רואים את זה. בעולם הזה ישראל באומות, זה מבדיל בין קודש לחול, בין ישראל לעמים, בין אור לחושך בין ישראל לעמים. לא תמיד רואים שזה לב באיברים. בעולמות יותר פנימיים רואים לב באיברים. יותר פנימיים. עוד יותר. יותר מלב באיברים. אז זה אולי עולם עוד יותר פנימי. וכן הלאה וכן הלאה. שמצד האחדות גמור במקום להבדל את גוי מקרב גוי לקחת אליו יתברך זה הכל מצד מידת כבוד מלכותו. כמו חקירה במעשה בראשית. ובזה השיגו הפלא העצום שיש בתורה. כמו משה רבנו שמדבר עם בני ישראל. הוא אומר תראו, השם העם. מה הפלא הגדול? שהיא מאחדת מעשה בראשית עם מעשה מרכבה. כי השגת מעשה בראשית כבר היה קודם מתן תורה. ועל דרך זה התחיל אברהם אבינו עליו השלום השיג ברו. והוא עשה ספר יצירה שהוא חוכמת מעשה בראשית. את פרש רש"י בנוסח עין יעקב, שמים לב? מאיפה הוא יודע שספר יצירה זה מעשה בראשית? אפשר להסתכל בספר יצירה. אפשר. אבל לא בספר הזה. לא שהוא לא יודע את ספר יצירה. הוא מביא רש"י, פרק אין דורשים, מנוסח עין יעקב. זה המקור. שבזה עוסק ספר יצירה. זה חינוך מאוד גדול, הצורה שהוא בונה את הדברים. אבל התורה היא התגלות הראייה, אמת לאמיתו כמו שנתבהר. ועם כל זה יש מקום לתורה ועבודה, והבחירה בטוב ורע. כלומר, תפיסת מעשה בראשית היה גם לפני מתן תורה. ובמתן תורה גילו שהכל אלוקות ממש. ואף על פי כן קיבלו מצוות. שמצוות זה דווקא לפי המבט, שיש מציאות, שיש עולם, ויש ערך לכל השלבים והמדרגות שבעולם. וזה באמת פלא עצום. הנהיה כדבר הגדול הזה וכולי. שהתגלה להם אור כזה של מעשה מרכבה, ומכל זה התנהגו רק על דרך מידת כמו מלכותו, שהוקרת נברא לבורא, אבל מכל מקום יש מציאות מעלה נברא. אגב, זה יכול לשמוע קצת דרוש כזה נחמד, כשפלא שהשיגו שתי השגות, יוכלו הסותרות, ובכל אופן. אבל זה גם פשט הפסוק, מה כתוב שמה? השם העם, כל אלוקים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי. הרי זה הפלא. לא מתפלים האומות שאפשר לשמוע כל אלוקים. אפשר לשמוע כל אלוקים ולמות. או לא לשמוע כל אלוקים ולחיות. שניהם ביחד זה הפלא. זה הפלא. וזה גוף המעשה מרכבה, מעשה בראשית. כי מעשה מרכבה לגמרי זה אין עוד מלבדו. זה להשתבע בגוף הדמלכה. זה אמת אולי בחריפות כן רואים פה איזו נקודה של סילוק החושים. שלגמרי הכל בטל, יצא נשמתם. ומעשה בראשית שיש מקום לכל המציאות. אפשר שניהם ביחד? האומות חשבו שלא. וכל עבודת השם שלהם בנויה על זה. או שאתה נמצא בעולם הזה, ושם אתה עובד כמו שאתה יכול לעבוד בעולם הזה. או שאתה נמצא עם הקדוש ברוך הוא, או שאתה נמצא במקום אקסטטי כזה, אקסטזה, מאורפל, לילי, ואפילו המוות, כן, עבודת המולך, והנזירות שיש אצלהם הרבה, כל הדברים האלה הם ביטוי לזה של... אי אפשר לשמוע כל השם ולחיות. צריך לסלק את החיים כדי לשמוע כל השם. אי אפשר לחבר את שתי ההשגות האלה. אתה רוצה לשמוע כל השם, אז תצא מן העולם. אתה רוצה להיות בעולם, אז תוותר על כל השם. והפלא הגדול זה באמת האפשרות לחבר את שתי המדרגות האלה. שזה בעניין שלנו, חיבור מעשה מרכבה ומעשה בראשית. אזכיר עוד שיש עוד פירוש מה זה מעשה בראשית, מעשה מרכבה, על דרך הפשט, אבל הפשט המאוד עמוק. אולי הוא רומז לזה. מעשה בראשית זה הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך העולם. מעשה מרכבה זה מתגלה דרך עם ישראל. ככה ברבנאל אומר. מעשה מרכבה זה שהוא מתגלה בהיסטוריה. זה שתי המדרגות. והחיבור ביניהם זה לחבר את המדרגה איך שהוא מתגלה דרך העולם ואיך שהוא מתגלה דרך ישראל. זה ה... כן, רק אצל ישראל, כל ה... מעשה בראשית זה ברכת יוצר אור. מעשה מרכבה זה אהבת עולם אהבתנו. אתה מחרתנו מכל העמים. וזה משלמות הייחוד הגמור, שיהיה מציאות הנברא ויעדרו גם כן הכל אחד. ופה במשפט הזה זה באמת נשמע שיש פה איזה ציור של היעדר הנבראים, אבל נראה לנו גם כן הכוונה היא לא איזושהי הפשטה חיצונית, אלא להבין איך שהכל בכל רגע מתהווה מן השם. וזו התבוננות המגיעה למעשה בראשית, שמביא אחר כך לידיעת מעשה מרכבה, ומה שנאמר אחר כך אתה הורית. טוב, אז באמת נזכה, בוא נגיד ככה, ללמוד לפי דבריו מעשה בראשית, שזה דבר שייך לכל אחד, ונזכה ותדבק באנשים גדולים, ושיהיו בעם ישראל כאלה גדולים, שמשיגים את מעשה מרכבה.